دبرنو كم فاهمين بأسبوع تروني على האבן שהמשיח זורק על הרגליים של הצלם של נבוכדנצר. האבן הזאת היא בעצם מסיימת את הגלות. את הגלות המרה הזאת שאנחנו רואים עכשיו. והיא מכניסה אותנו לתהליך שאחריו זה תחיית המתים ואלף השביעי, ששם זה כבר לא בצורה של הגלות של מה שבה אנחנו נמצאים היום. עכשיו האבן הזאת כבר זה שלוש שיעורים, אני ניסיתי לדבר עליהם, דיברנו על שלוש שיעורים, אני בכלל לא מצינו את הנופק. עכשיו אני אנסה לתקוף את זה באיזה כיוון אחר. שם זכר אותנו שנוכל להבין על מה מדברים. יש איזה עניין מאוד מעניין אני שמתי לב קשה להתייחס אליו בצורה נורמלית. מה זה? אנחנו יודעים תכלס לפי ההיסטוריה של עם ישראל זה שהגלות התחילה בחורבן בית ראשון. ואחרי זה היה גלות של, בהתחלה היו 10 שבטים גלו, ואחר כך גם שארית ישראל הלכה לגלות. מאז אנחנו שם. אבל קרה משהו באמצע, זאת אומרת בתוך העניין הזה, זה שהגלות בעצם יצרה מצב שה10 שבטים שגלו ראשונים הם אינם, לא יודעים איפה הם, נעלמו, 10 שבטים. אז מה שנשאר בעצם זה שבט יהודה ובנימין, יהודה ובנימין, יש בתוכם עוד כהנים, לוויים, אבל בעיקר זה יהודה ובנימין. הלוויים היו הלא מפוזרים בשבטים עצמם. זאת אומרת, כל שבט היה לו עוד כמה משפחות של לוויים, כי לוי לא היה לו נחלה.
הם לא חיו ביחד?
הם חיו ביחד, אבל הקטע הוא שלוי מצד עצמו לא היה להם נחלה, אז הוא מצטרף לנחלות של האחים שלו. כשגלו בנימין ויהודה, אז היה להם את הלוויים שלהם, לכן יש לנו עוד היום לוויים וכהנים. זה לא שני השבטים, אתה היית אומר שני השבטים, אז איפה? אז מה שיוצא זה יש לנו 10 שבטים, כתוב על 10 השבטים האלה שנמצאים אחרי נהר סמבטיון. יש איזה דבר כזה שנקרא נהר סמבטיון, הם נמצאים שם. והמצב שלהם הוא כזה, ושאי אפשר להגיע אליהם. יש כל מיני סיפורים ואגדות על הסמבטיון ועל השבטים האלה, ומה קרה איתם שם. סיפורים תמיד מספרים על אנשים שהם מאוד מאוד מתוקנים בצורת הדם שלהם, יש להם איזה צד של מעלה עליון מאוד מאוד, זה אנשים שנמצאים שם. מסופר שפעם הייתה איזה צרה נוראית והיו צריך להביא, החליטו להביא מישהו מהנהר סמבטיון, אני לא יודע איך זה היה, שלחו מהנהר סמבטיון איזה מישהו, הם כאילו גורל, אף אחד לא רוצה לבוא. והם ידעו שנמצאים שם בפינת גן עדן שלהם, והם יבואו לפה, איפה שיהודה ובנימין נמצאים, זה הגלות המרה הזאת, לא רצו. אבל הם כאילו גורל, והגורל יצא על החיית שלהם. يعني זה חיית, מה חיית היית חושב, זה לא תגיד, זה בירה, בירים, כן? חיה. החיית באה לפה בשביל סדר, נפנף את כל ה... זאת אומרת, זה החיית שלהם, של העשרה שבטים האלה, שנמצאים שם. זה אגדות וסיפורים. עכשיו, האגדות וסיפורים, תמיד יש להם איזה שורש אמיתי שצריך להבין אותו. למשל, יש סיפור שאור החיים סיפר. אור החיים הקדוש סיפר, מדבר על הנער סמבטיון, הוא אומר, אני הייתי שם. סיפר שהיית שם. תסתכל, היסטוריה של אור החיים הקדוש ידועה. יכול להיות שהוא עשה קפיצת הדרך. יכול להיות. אני בטוח שהוא ידע לעשות קפיצת הדרך, כן? אבל הוא אומר, הוא עיד על זה, הוא עיד, הוא היה, הוא היה, היה. הוא ראה אותם. יש אנשים עד היום הולכים לחפש את הסרט השבטי. הם היו במונגוליה, הם היו באינדונזיה, הם היו בסין, יפן, הם ראו כל מיני סימנים שהיה פה פעם איזה משהו, אבל מצאו בית שהיה איזה שם חריץ כזה, משהו כמו מדוזה. ואפילו מגן דוד שבור אחד מצאו. בסדר, אתה יכול ללכת לחפש את השאריות והשרדים האלה, בדרך כלל אנשים שאוהבים לטייל. המציאות, איפה באמת הם נמצאים, עשרת השבטים האלה? אנחנו דיברנו פעם על זה שבאחד מהשיעורים הקודמים, זה שיעקב אבינו, עליו השלום, הוא יורד למצרים, ה-12 שבטים. יורד למצרים. זאת אומרת, הוא יורד למצרים, זאת אומרת שהם יורדים לברר את הבירורים שהנשמות האלה צריכות לברר כדי לחזור הביתה. לחזור לחיק המאציל העליון, להיות אחד איתו, שזה מי שהם בעצם, שבגלות לא רואים את זה. וזה צריך 12 שבטים בשביל הדבר הזה. כן? 12 שבטים, שכל אחד ממלא פונקציה מיוחדת משל עצמו. ודיברנו על זה שאם אתה לוקח קובייה, אז בקובייה יש 12 צלעות. יש 4 למעלה, 4 למטה ועוד 4 שמחברים ביניהם. וה-12 הצלעות האלה, לא יודע, צלע בדיוק, אבל הקווים האלה, זה מה שיוצר את צורת המקום בקובייה. זאת אומרת שזה יוצר את צורת המקום, הכוונה, במסגרת של השבטים, שכשיש לך 12 שבטים, ה-12 השבטים האלה, מה שהם עושים, הם יוצרים מקום. שמקום זה שם הוויה בהכאה. אתה עושה י' כפול י', ה' כפול ה', ו' כפול ו', ועוד פעם ה' כפול ה', שזה שם הוויה, בהכאה זה נקרא. אז אתה מגיע לגימטריה של 186. 186 זה הגימטריה של מקום. ולכן כשהולכים אצל אבלים, אז מנחמים אותו, אומרים להם, המקום ינחם אתכם. זאת אומרת, מי שנותן קיום למציאות הזאת, הוא ינחם אותך. זאת אומרת, שאם אתה תזכור שיש מישהו שנותן קיום למציאות הזאת, והוא נתן קיום לך לפני שהבן אדם נפטר, והוא ייתן לך גם קיום אחרי שהבן אדם הזה נפטר, כי הרבה פעמים אנשים שהם אבלים, ומאבדים את האופק. כאילו נראה להם שהכל נחרב, במיוחד בן אדם ש... שמדובר על מישהו שהוא קרוב מאוד, כמו אימא נגיד, זה יוצר משבר אצל הבן אדם. הוא מאבד את בחינת המקום, אז צריך שינחמו אותו. ינחמו אותו, כוונה, ישנו לו את המחשבה ויגידו, מי שנתן קיום לדבר הזה לפני שהבן אדם נפטר, הוא ייתן קיום אחרי זה. הוא בעצם ברא את המציאות הזאת, והוא בעצם זה שלקח אותו. הוא הביא אותו והוא לקח אותו. אז עכשיו המציאות הוא ששני משל השבטים האלה הם יוצרים את צורת המקום שמרזיק את אור אין סוף בתוך החלל הזה שאנחנו נמצאים בו. כן? הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את המציאות, אז הוא יצר מציאות של חלל. חלל, זה הכוונה שהוא יצר חלל, שזה מין מציאות של קיום שבה הוא כאילו מפונה ממנה. הוא פינה משם את המציאות שלו, והשאיר את זה חלל. כמו שאתה רואה שבן אדם שנהרג במלחמה, הוא משאומר עליו שהוא חלל. למה? כי הנשמה יצאה ממנו, השאירה את הגוף. חלל. או משהו שהוא חלול, זה דבר שאין לו תוכן פנימי. אז זהו, זה, אז 12 שבטים, הם יוצרים את המקום שבו אור אין סוף שורה. וכשעם ישראל היה בארצו כל אחד איש איש בנחלתו, הנחלה של עם ישראל הייתה כזאת שכל אחד שהוא יושב בנחלה שלו, אז הוא מוריד אור מהנחל העליון, דרך הנחל העליון, שמין מה זה נחל, זה צריך להבין, שתראו שנוצר חסד לאלפים, שיש לך איזה אור שיורד על הנחלה, וכתוב שעל הנחלה, איזה אור יורד עליה? איש תחת גפנו ותחת תאנתו. למה? מכיוון שהתאנה, זה היה הלבוש שהאדם הראשון קיבל מהאדם הראשון אחרי שהוא חטא. זאת אומרת שהחטא יוצר מצב של חיסרון, והלבוש של התאנה, מה שהוא יצר, הוא יצר כיסוי על החטא. זאת אומרת שיש לך איזה מציאות שהחטא לא נראה עכשיו.
מציאות מוארת.
בדיוק. זאת אומרת שהחטא עכשיו הוא נמצא במצב של כאילו בסטנד ביי. ועכשיו אתה יכול לפעול בלי ההשפעות של החטא. זה התאנה, זה איש תחת תאנתו. ומה זה גפנו? גפנו זה הכוונה, נכנס יין יצא סוד. זאת אומרת שאיש נמצא בנחלה שלו, זאת אומרת שהוא נמצא במציאות הארצית, ומאיר באור אינסוף. וזה מאיר באור אינסוף מצד שהוא חי במקום שבו הוא למד את הסודות של התורה, וחי את הסודות של החיים, באופן כזה שזה מנטרל אצלו את החטא של אדם הראשון. וזה התאנה שהוא לובש. אז זה איש תחת גפנו ותאנתו. יכול להגיד תחת הגויאבות והבננו. לא אמרו. בוטנים והפיצפוקים. לא אמרו, אמרו זה. למה זה? זה הספייאפשר.
אז מה זה הסוד? לא הבנתי. הסוד זה הכיסוי של הקראפ, כן?
לא. הסוד זה הידיעת האמת.
הידיעת.
של מה קורה במציאות, באופן שאתה יכול עכשיו לפעול על פי האמת. וכשאתה פועל על פי האמת הזאת, אז החטא איננו.
אז היין הוא, הגפן הוא רק מלביש ליכולת להוריד את האור?
הגפן זה, כמו שאמרנו, שהגפן יוצא יין. והיין זה הסוד עצמו. שמה שקרה לאדם הראשון, אחרי שהוא ירד לעולם הזה, אחרי שהקדוש ברוך הוא הוריד אותו למציאות הזאת שאנחנו חיים בה עכשיו, הוא שכח מי הוא. הוא אמר, אני וחמורי נאכל מאבוס אחד. מה זאת אומרת? שהוא פתאום תופס. אני יודע שאני אדם, אבל אני חי חיים של חמור. הוא אמר, אני עשיתי טעות כשאכלתי מעץ הדעת, אכלתי ואוכל עוד. אני לא יכול להפסיק את זה. זאת אומרת שהוא בעצם איבד את המציאות שלו. ובנחלה הארצית המתוקנת, כשמי ישראל חוזרים לארץ, אז שם זה נתקע. בגפן, שזה הסוד של מי אתה בעצם, שאתה בעצם חלק אלוקה ממעל ממש בלי שום גבול, כן? וזה נכנס לגדר נכון מצד שאתה לובש את התאנה הזאת שהיא מכסה על הערווה. ערווה זה רע ובקה. זאת אומרת, רע ובקה זאת אומרת שהייחוד של התפארת ומלכות בשם הוויה, ששם הוויה זה יודקה ובקה. אז במקום שיהיה יודקה, שזה החוכמה והבינה, אז החוכמה ובינה חצרים, אז זה נהיה רע, וזה מאיר בוווקה, זאת אומרת שהייחוד הוא ייחוד של רע, של חיסרון. כן, אז הכל הרע שהאדם הראשון מתכסה על ידי התאנה הזו. זאת אומרת שהוא נכנס במציאות הארסית, והוא חי אותה נכון, בצורה המכוונת, על פי מה שההלכה אומרת, עם הסצריר, ואז המציאות התחתונה הזאת היא מהירה במקום שזה נקרא גן עדן התחתון. יש דבר כזה, גן עדן הארצי. יש דבר כזה שנקרא גן עדן הארצי, וכל התלמידי חכמים, הרואים לשמם, הם שואפים לשם. זאת אומרת, לחיות פה במציאות הזאת, באופן שאני מתקן את זה, מתקן את המידות שלי ומתקן את החיים הארציים שלי, באופן שהמקום הזה מהיר כמו גן עדן של אדם הראשון. ויש צד שהוא אפילו הרבה הרבה יותר גבוה, כי הוא מאיר בתחתונים, ורצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים, לא בגן עדן של אדם הראשון שם. זאת אומרת, זה אולי לא גבוה מצד תפיסה של אדם הראשון, אבל מצד התיקון זה הרבה יותר קרוב לתיקון של הקדוש ברוך הוא. טוב, זה העניין של הנחלה. עכשיו, יש 12 נחלות בארץ. ועכשיו אנחנו נמצאים בארץ שאף אחד לא יודע אם הוא משבט בנימין או משבט יהודה, וגם הכהנים משלם הרבה שאלות, מי כהן מי לא. ועשרה שבטים חסרים. זאת אומרת שהקוביה הזאת זה שתי קווים, לא מרזיק שום מקום, אין איזה שום קיום, אתה מבין, לאור אין סוף לכאורה. והעשרה שבטים האלה הם נקראים בני משה. בני משה. מה משה? בני משה. אנחנו כולנו בני משה בעצם. אנחנו כולנו בני משה מצד שמשה רבנו תיקן את הדעת. הוא היה דעת מתוקנת, והדעת המתוקנת שלו היא זאת שאפשרה להוציא את בני ישראל ממצרים. כן, אנחנו קרובים מאוד לחג הפסח, וכולם צריכים לדעת את זה. כן, זאת אומרת, שבעצם התיקון של יציאת מצרים זה תיקון של הדעת. כל התיקונים זה תיקון של הדעת, ושם זה משה רבנו, שמה שמשה רבנו עושה, מה הוא עושה? הוא יושב במצרים, יחד עם אנשים שנמצאים בגלות, מה זה? עבדים של פרעה. עבדים של האולימינטי, אתה מבין עם הפירמידה הזאת. הם יושבים עבדים של פרעה, מה שהוא אומר, הם עושים, אין להם דבר. הם יודעים שהם בני ישראל, יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד לגאול אותם, אבל הם לא רואים את האופק של הדבר הזה. לא נראה. ואין איזה אור שמאיר בקצה המנהרה, אנחנו פה. כן, זה העבדים של מצרים. ואז בא איזה אחד, משה רבנו, שהוא יש לו איזו זכות מיוחדת, זה שהוא תיקן את ה... זאת אומרת, הוא יש לו את הצד של מה שהאדם הראשון קלקל בדעת, ואת הדעתו ורע, את לא זה מתוקן. והכוח של התיקון שיש במציאות שלו, של הדעת, זה מה שמחזיר את בני ישראל למקום שלהם. זאת אומרת, זה מוציא אותם מהעבדות לחירות. ואז הם צריכים להיכנס לארץ ישראל לנחלה שלהם, ואז הוא בא לציון גואל. כן? אז זהו, אז זה הסיפור של משה רבנו. ועכשיו נראה אחרי זה, בהמשך השיעור, אנחנו נראה איך עשרת השבטים האלה הם בני משה. לפי העניין הזה, מה שאנחנו מבינים, זה שבעצם כל האובדן של העשרה שבטים זה בקלקול. בקלקול של הדעת.
דעת זה החיבור עם הקדוש ברוך הוא?
כן. כמו שאדם ידע את אשתו, אז אתה צריך לדעת הקדוש ברוך הוא. וכשאדם מתייחד עם אשתו, אז והיו לבשר אחד. זאת אומרת, לקחו את הצד החיצוני ביותר, כי אם אתה אומר לנשמה שלהם אחד, אז אני מבין. הם חיו לבשר אחד. בגלל שהם קרובים, ועכשיו אני מתקרב אליך, אני נהיה את הבשר אחד, לא. אלא שבייחוד האמיתי אתה תופס שהחיצוניות והפנימיות זה בעצם אותו דבר. זאת אומרת, כל המציאות החיצונית זה איזה צד של גילוי של מה שקורה בפנים. אז כשאיש ואישה הם נמצאים במצב של ייחוד, אז המצב של ייחוד והאהבה ביניהם, יש להם רצון כן אחד אל השני בצורה, וכמובן מצריך תיקון מידות גדול וכו', וכן, זה לא דבר שבא סתם חשק לי לשיר אהבתי, אני יודע זאת פתאום, וזה נהיה. ואין דבר כזה, זה הבל הבלים, כן, המציאות היא שזה, האהבה זה תיקון עמוק מהם. ואנחנו על האהבה, במציאות של הגלות שלנו היום, אנחנו רק יודעים סיפורים. אנחנו, למשל אנחנו יודעים, יש סיפור של האהבה של רבי עקיבא ורחל. שאם מישהו יחקור בסיפור הזה, הוא פתאום יקלוט שזה בעצם אני לא מבין מה היה שם. זה לא, כאילו היא אהבה אותו, כי הוא היה...
הוא גם הלך, היא לא הייתה צריכה לחיות איתו.
כן, לא, זה כל הקטע, זאת אומרת, שנמצאים באהבה, אז כל 24 שנים שהוא לא היה איתה לכאורה, אבל הם הגיעו למצב הזה שלא היו לו בשר אחד. ובין זה כבר לא היה, המציאות של הקיום הפיזי כבר לא הבדילה פה, אתה מבין אם הוא נמצא אותה או לא. להפך. זאת אומרת שלא הוא עזב אותה, אין עזיבה שם. אלא הם היו במין מציאות כזאת של ביחד, אתה מבין רק שזה המקום כבר לא מפריע, איפה הוא ואיפה היא. זה שזה אני בא להגיד שהסיפור הזה זה סיפור אהבה שהוא עמוק מאוד מאוד. שמזכר אותנו להבין את הקטע הזה, בתכלס בוא נחזור לענייננו. וכשעם ישראל נמצא בארצו, אז זה בעצם צד של גילוי של, של האהבה הזאת. אתה רואה שארץ ישראל יכולה להיות קיימת ופורה וכולי, רק שיהודים נמצאים כאן. כשעם ישראל לא נמצא פה המקום הזה חרש, אי אפשר לעשות מזה כלום. ואפילו ינסו לעשות מה שינסו להצליח. כי זהו, זה השידוך הזה זה ככה, אתה מבין? זה כמו שיש מישהו שזה האישה הזאת, זה השידוך שלו, זהו. אז סיפור פה זה שעם ישראל זה הארץ שבאו יוצא לפועל, ורק הוא יוצא לפועל. כל מי שבא לפה, זה לא, זה לא שלו. כן? אז עכשיו מה שיוצא זה שיש לנו 10 שבטים, שהעשרה שבטים האלה השאירו אותנו פה במציאות של גלות. עכשיו בואו נחזור רגע לעשרה שבטים האלה, בואו נסתכל על זה בצורה קצת אחרת. כל אדם בישראל יש בו 3 בחינות שפועלות בו. תקופה מאוד כללי. איזה? החסד, דין והרחמים. שזה 3 כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את המציאות. וזה בא לידי גילוי באברהם, יצחק ויעקב. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זאת אומרת, כל פעם שאתה מזכיר את זה, אתה מזכיר בעצם את 3 הכוחות האלה של החסד, דין והרחמים, שהקדוש ברוך הוא בורא בהם את העולם בכל רגע ורגע, ואתה צריך לזכור שאתה, יש לך אפשרות להוציא לפועל את הכוחות האלה מעצם היותך חלק אלוקה ממעל ממש. ובתוך 3 הכוחות האלה יש כוח אחד שהוא עליו נאמר שיעקב אבינו הוא הבכיר שבאבות. מה זאת אומרת שהוא הבכיר שבאבות? 3 הכוחות צריך אותם, זה לא שהוא עשה ברגע שהוא בכיר אז אפילו לא צריך, אלא הוא זה כמו 3 איפוסים. ביזינוס, כן? זאת אומרת שבאברהם אבינו זה כוח מחויב במציאות, כי הוא זה שמכניס את אור אין סוף לתוך המציאות, בחסד שלו, כן? אברהם אבינו, כמו שיש, כשהקדוש ברוך הוא צמצם את המציאות הזאת, אז הוא ברא בה, הוא עושה את זה ב3 בחינות. איזה? חלל. כן, קודם כל זה הוא, אז הוא פינה איזה מקום מעצמו והשאיר איזה חלל. ובתוך החלל השאירו רשימו, שזה המשהו שמחזיר את החלל הזה להיות מה שהוא היה קודם לכן. כן? ויש קו שיורד לתוך המציאות. והקו שיורד לתוך המציאות הזאת זה קו של אור, שזה אור אינסוף, שהוא נכנס לתוך החלל הזה בצורה של קו דק. והנשמות, הן נמצאות בתוך החלל הזה, ויש בהם את שלושת הכוחות האלה. שלושת הכוחות האלה. עכשיו, אברהם אבינו הוא הקו. הוא הקו שיורד מהאינסוף לתוך החלל. כן, יורד מהאינסוף לתוך החלל. והחלל לכאורה מתנגד. זאת אומרת, החלל בנוי בצורה שזה חלל. כן, למשל דוגמה, אברהם אבינו, אז בתוך החלל שלו מי יש? יש את פרח, את נמרוד, שלא מסכימים איתו. הוא אומר, לא, 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 אף על פי כן. כן, הוא מוריד את, את אור אינסוף הזה לתוך החלל. עכשיו, אחרי שהאור הזה יורד לתוך החלל, צריך למצוא, כן, אור אינסוף הזה הוא מאיר את החלל הזה, את הרשימו שנמצא בתוך החלל. עכשיו מה שצריך לעשות, זה צריך, אחרי שהאור הזה יורד, צריך כוח של גבורה, כדי להחזיק את המציאות הזאת. זאת אומרת, זה כמו מישהו שהיה בדרשה של הרב אמנון. כן? והרב אמנון, לכן חסד השם עליו, גילה לו שיש מעציל עליון, משגיח ויודע הכל. וזה העיר בו. עד כדי כך שהוא הסכים להוריד את העגלים וקצץ את הקוקו. בסדר, אז עשית, קצץ את הקוקו. זה איזה מין מעשה ראשוני נחמד. אבל תכלס, אחרי שהוא יצא מהדרשה הזאת, הוא מקבל כל מיני שיחות בפלאפון, הזמנה לכל מיני עניינים, אתה מבין שבעצם אם באמת האור אינסוף הזה הוא קיים, כמו שהרב אמנון אמר. זה דברים בטלים, אני צריך עכשיו, אבל אי אפשר, היא כל כך נחמדה, אתה מבין מה, תגיד לה לא. אבל מי שיש לו כוח של גבורה, של יצחק, אז הוא אומר, האור הזה נכנס, ואני צריך לתת לו קיום על ידי כוח הגבורה שלו. והכוח הזה, זה הכוח של יצחק. ולכן אומרים, אברהם הוליד את יצחק. כך כתוב בתורה. אברהם הוליד את יצחק. אחרי שכבר הוא נולד, אז כתוב שאברהם הוליד את יצחק. למה אתה מודיע את זה? אלא שתבין מה המציאות של יצחק.
כן.
והעצם העובדה שירד אור אינסוף, היא מחייבת עכשיו כוח של גבורה, שבתוך המציאות של החלל הזה, במציאות שקיימת בתוך החלל הזה, שיהיה לזה מימוש, שיהיה לזה קיום, והיצחק הוא גורם לזה. עכשיו מה קורה? שתי הכוחות האלה, של החסד והרחמים, כל אחד מהם יש לו איזה צד, שיכול להתאפס כטעות. זאת אומרת, אצל אברהם אבינו, זה יכול להתגלות כמו ישמעאל, שישמעאל יודע שיש בורא לעולם. אבל הוא לוקח את זה לעצמו. כמו שאתם, מי שזוכר, היה איזה גוי אחד, קראו לו סדאם חוסיין. סדאם חוסיין, הוא היה הדוגמה של הישמעאל הקלאסי. כן? הוא יודע שהקדוש ברוך הוא כל יכול. ומכיוון שהקדוש ברוך הוא כל יכול, ואני... הבן שלו, אז אני יבוא האמריקאים האלה, תן להם ביתה, יבוא הרוסים, אמר אני הבן של הקדוש ברוך הוא. ככה הוא נראה, סדאם חוסיין הזה. זה הישמעאל שלו. זאת אומרת, הישמעאל זה מישהו תופס שיש פה בורא לעולם, והבורא הוא כל יכול, ואם אני הולך איתו אז אני מצטרף לכל יכולת שלו, אבל הוא לא תופס שום גבול. ישמעאל הם נקראים פרא אדם. פרא זה מי שהשיער שלו הוא לא מסופר, הוא לא נכנס לספר. פרא זה שיער בלי גבול. ופרא אדם זה מה שישמעאל נקרא. זאת אומרת שהוא אין לו את הצורה של אדם. כן. אז זה הצד הכביכול שמי שמגלה את הבורא יתברך, עכשיו הוא צריך לתקן את הצד של ישמעאל שבו. ואחרי שהוא עושה מה שהוא רוצה, ונולד יצחק. אז יצחק, הוא צריך כביכול להשתלט על המציאות, בכוח הגבורה שלו, כמו איזה גיבור כובש את יצרו. עכשיו שהוא כובש את יצרו, אז אתה רואה, יש לך כמה נזירים, בהימלאיה כובשים את העצר שלהם חבל על הזמן.
מול העצים.
איך?
מול העצים והאבנים.
כן.
הכי קל.
אבל מה? הם עושים את זה בגובה של 5,000 מטר, שבמילא הגוף של הבן אדם כבר בקושי חי, והוא אוכל רק אורז ושותה מים, אז אפילו היתרים שלו כבר יורדים, אין לו חיות, ושם הוא נמצא ב... זה בסדר, במצד ההרגשה אפשר, זה אמיתי, מה שהוא מרגיש, מצד ההרגשה, כן? אבל מצד התיקון של העולם, אבל מצד התיקון של העולם הוא לא פה בכלל. כן, והקדוש ברוך הוא ברא את העולם בכדי שאנחנו נהיה פה, ואתה תראה שיהודי הוא מצווה לאכול ולשתות ולשאת אישה.
ליהנות בשבת.
כן, בדיוק. כן, לפרוט ולרבות. יהודי הוא צריך לשלוט את העולם הזה, רק הוא צריך לתקן את זה. ומי שמתקן את זה, מי שנותן את הגדרים הנכונים לתיקון, לגבורות ולחסדים, זה יעקב. ולכן הוא נקרא בחיר שבעבור. שיעקב אבינו כתוב עליו שהוא מתקן את החטא של אדם הראשון.
למה? כי הוא עושה גבולות לשני הדברים?
אני רק מזכיר לכם שהמדברים על יעקב בכדי לחזור אחרי זה להבין את ה-12 שבטים שיוצאים ממנו, כי זה בעצם העניין שאנחנו דנים בו. רק עשינו איזה, אי אפשר להסביר את זה בלי זה, אז אנחנו עושים עכשיו את זה. ככה, אחרי זה נחזור. אז לענייננו, אז יש לך עכשיו יעקב אבינו. למה הוא בחיר שבעבור? כתוב עליו שיעקב אבינו יש לו משהו, זה שהוא בעצם עושה את התיקון שאדם הראשון היה צריך לעשות. יש עניין כזה שדוד המלך מתקן את החטא של אדם הראשון, נדבר על זה אולי בהזדמנות אחרת, אבל ויעקב אבינו מה שהוא עושה, הוא מחזיר את המציאות של העולם למצב כמו שאדם הראשון היה צריך להיות לפני שהוא חטא. זה יעקב.
לפני שהוא חטא הכוונה שהוא לתיקון השלם.
כן, זאת אומרת שהאדם הראשון פגם בדעת.
והוא מחזיר את
התיקון. והוא מתקן את הדעת.
את מה שהאדם הראשון לא הצליח לתקן.
כן, בדיוק. מה שהאדם הראשון קלקל, הוא עכשיו יש לו איזה צד שהוא מתקן את זה. מחזיר את זה למה שאדם הראשון לא היה יכול לעשות, הוא עושה.
זאת אומרת שדוד המלך עושה בעצם את השלב הראשון של התיקון, של ההתגברות, מה שצריך, ויעקב משלים את התיקון מעל, לסיומו.
אתה רואה שבחירה כרונולוגית זה לא כך, למה? כי אתה רואה שדוד המלך הוא היה הרבה הרבה שנים אחרי יעקב.
טוב, אין מאוחר ומוקדם.
טוב, זה בשביל אתה בא לתראות, אתה עושה לעשות מרק ומישהו
משהו... לא,
אתה תגיד את זה. מציאות ומטעם שאמת, אבל זה צריך להפס את זה, להבין בדיוק את הרעיון של דוד המלך, איך הוא נכנס לתמונה הזאת.
כן.
אבל תמלס, המציאות היא, מה שאנחנו מדברים עליו, זה שיש לנו יעקב, והוא, אחרי שיש לנו את אברהם עם ישמעאל, שישמעאל הוא, מה שנקרא, אתה נותן לאצבע, הוא רוצה לקחת את כל היד, ויש לנו מצד יצחק, כוח של הגבורה, יש לך את עשיו, שהוא הגיבור, הוא מייחס לעצמו את הגבורה. אני קיבלתי את המדרגה הרוחנית הזאת בגלל שאני תיקנתי את המידות שלי ועשיתי כך וכך. זה הכוכי ועוצם ידי, זה העשיו הזה. כן? ועכשיו באה איזה דמות שקוראים לה יעקב, שכשהוא עומד ומתמודד עם המציאות, אז הוא יודע, שהוא למד מסבא שלו, כן? שאורן סוף צריך להיר במציאות. הוא למד מאבא שלו, שזה צריך כוח של גבורה חזק מאוד. אבל צריך לבטל את שתי ההשפעות של ישמעאל ועשיו. אז איך הוא עושה? זה תראו, זה מתוחכמת מאוד. יעקב אומר ככה, הוא אומר, אני יודע שהעולם הזה הוא נורא מאוד. אחרי החטא של אדם הראשון, מאוד קשה לדעת מה בדיוק אני צריך לעשות. ואם אני אנסה לעשות את זה מצד מה שאני מבין, אז אני בהכרח, או כמעט ודאי, יגיע לטעות של, של ישמעאל ושל עשיו. אז מה אני עושה? הוא מוצא דרך לתקן את זה. הוא אומר, אני, מה שאני אעשה, אני אקיים את התורה שהקדוש ברוך הוא הוריד, בצורה שאני מקיים אותה מעל השכל שלי. אפילו יגיד לי, על ימין שהוא שמאל, אני אומר מה שכתוב בתורה, אני עושה. שעבד עצמי בשכל שהוא מעליי. כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא, כשהוא בורא את המציאות הזאת, אז יש בה איזה צד שאני עם השכל שלי, עם הניסיון שלי, אני יכול להתבונן בה, להבין אותה. אבל אני רק אבין את מה שיש בי. אבל בעצם זה מציאות אינסופית. ואם אני רוצה לפעול נכון, אז אני צריך להשתחרר מהמוגבלות של השכל, של איך אני תופס את זה, איך אני רואה את זה, איך אני מבין את זה. וזה הקטע של יעקב, שהוא במידה של התפארת, שכשבני ישראל היו בהר סיני, הם אמרו נעשה ונשמע, הכוונה אני מוכן לעשות מה שכתוב בתורה, אפילו שאני לא שומע עד עכשיו מה בדיוק אומרים הדברים, אבל אני אשמע. אני עתיד לשמוע מה באמת היה כתוב פה. ואם אני אפעל בצורה כזאת, אז באמת אני אשמע. ואם לא, מפעל לפי השכל שלי, אז יכול להיות שאני אגיע להשגות נוראיות. זה יהיה קטן, כי זה אני, זה לא האין סוף. וזה התיקון שיעקב אבינו עושה. עכשיו, התיקון הזה שהוא עושה, הוא בא לידי גילוי בכל ה-12 בנים שלו. זאת אומרת, הצורה הזאת של להכניס את האדם המתוקן הזה, שזה יעקב אבינו, בתוך המציאות, היא מצריכה שיהיה לו שתי נשים, לאה ורחל, וכל אחת מהן צריכה להיות לה איזה צד חיצון, שהיא גם כן אשתו של יעקב, של זלפה ובלהה. מתוך המציאות הזאת, נולדים ה-12 שבטים, שהם התיקון בעצם של הדעת של אדם הראשון. זה אדם המציאות פה, זה העניין. עכשיו אתם מבינים איפה אנחנו חסרים? אנחנו חסרים 10 שבטים. זאת אומרת שאנחנו לא יכולים ליצור את מציאות המקום הזה, שמרזיר כתור אינסוף. זה הבעיה שלנו היום. עכשיו יש ספר נפלא מאוד, של יהודי שהיה תלמיד של בעל התניא, של אדמו"ר הזקן, קוראים לזה עבודת הלוי. עבודת הלוי היה תלמיד שלו 30 שנה, של בעל התניא. כך הוא כתב, שהוא 30 שנה הוא יצק מים על רגליו. כאילו הוא מייחס את עצמו, אני בבחינה שלו, אני מתעסק בבחינה הכי נמוכה של אדמו"ר הזקן. כך הוא הזיק ממנו, כן, שאדמו"ר הזקן באמת איזה... אני לא מבדיל בינו ובין אדמו"ר הזקן, כן, איפה אני, איפה... במציאות זה, ככה הוא הזיק את זה, שהוא, אדמו"ר הזקן, אני איזה קליפה חיצונית שלו, ככה הוא תפס את זה. אבל אנחנו בתוך הקליפה החיצונית הזאת, שזה, כן, עבודת הלוי, אז... אהרון הלוי מסטרשלה, זה השם שלו. אהרון הלוי, זה השם שלו. אהרון הלוי מסטרשלה. בקיצור, אז הוא כתב איזה מאמר אחד, ש... אני, אהרון הלוי, לא הספקתי ללמוד הרבה תורה, אבל את המאמר הזה קראתי כמה וכמה פעמים. ולמדתי את זה כמה פעמים, ואני לא חושב שנפגשתי אף פעם ביצירת אומנות יפה כמו זאת. יש הרבה יצירות אומנות יפות, רק שאני לא רואה אותן. למשל, כל כתבי האריזה זה דברי אומנות. כל הזוהר הקדוש אומנות, כל הגמרות זה אומנות, רק אני לא רואה אותן. אבל את זה, משום מה, הקדוש ברוך הוא נתן לי איזה כניסה ברחמיו, תבין שאני קראתי את זה ופתאום, אני רואה איך הוא עושה, הוא יצר שם איזה ציור, הוא צייר את ה-12 שבטים. כן? בעצם מה שהוא עשה, הוא פירק את הצורה של יעקב. הוא לקח את יעקב אבינו, הוא מסביר לך מה שכתוב בזוהר, שיעקב אבינו היחידי שיכול היה לקחת שתי נשים. מה זה היחידי? כן, בספר השיאים של גינס יש על איזה ערבי אחד שכבר התחתן עם 160 ומשהו נשים. ומסתם הוא לא עבר על בלטוסי, והוא התחתן עם עוד כמה עד שכבר יסבור את השי של עצמו, ויש לו מסתם המתחרים. אז מה זה תן נשים? כל בדואי בבאר שבע, הוא מתבייש אם יש לו כל תן נשים.
חשבונים.
אבל הסיפור הוא שיעקב אבינו לקח תן נשים, שאחת מהן זה רחל והשנייה זה לאה, או שזה לאה ורחל. וכל אחת מהן, היא דמות מיוחדת. כשהרבי לוקח אישה, אז הוא דואג שהיא תעשה מה שהיא אומרת לו. ואם לא, היינו יש איזה אוכבות, אני לא אקרא לה את הצורה. כן? אבל יעקב אבינו עשה משהו אחר לגמרי. הוא לקח את שתי הנשים האלה והוא שמע להם. למה? שתי הנשים האלה הם היו אמהות. של כל הבנים שלו. הם זה תמיד לשון תנאי. הם ואם. אם תעשה כך וכך, אז. אז האימהות נקראות הם מלשון שהעמידו את הבעלים שלהם בתנאי. עכשיו אז מה שיוצא, שיעקב אבינו, הוא לקח את הנשים האלה, והוא הבין שהתיקון של הדעת של אדם הראשון, שהוא צריך להוציא לפועל, הוא תלוי בתנאי שהנשים האלה מעמידות לו. אם אני אעמוד בתנאי של הנשים האלה, של לאה ורחל ושתי השפחות, אז יצא תיקון של הדעת הזה. ולכן הוא כל הזמן שם לב לבחינות של איך הנשים האלה, וזה צריך להבין מה זה אישה בישראל, דבר גבוה מאוד. דבר זה פוסט תמה. להבין את זה, כן? אבל אנחנו יותר מדי מאצ'ורות, כאלה דברים, זה כל זה חיית אדם ראשון. אבל מישהו מתקן את הבחינות האלה, הוא מאבד את זה. כן, ואז הוא תופס את החשיבות של מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לו אישה. הקדוש ברוך הוא נתן לו אישה. עכשיו רגע, האישה הזאת היא בעצם זאת שתקן את הדעת שלי. ומה שאני תופס אותה כמו איזה מין מישהי ככה, זה בגלל שאני המישהו שהוא ככה. ואם הוא רואה את זה בצורה כזאת, אז הוא מתחיל עכשיו להיות יעקב. ואז יש לו את התולדות, שהם התיקון של המציאות של הדעת שירד עם החס של האדם הראשון. והקטע הוא, זה שהעבודת הלוי, מה שהוא עושה, הוא מסביר את שתי אנשים ואת שתי השפחות מי הם ואיך כל בן הוא תולדה של התנאי שהם העמידה אותו. ויש בתנאים האלה שכלול. זאת אומרת, אם עמדת בתנאי הראשון, עכשיו מגיע התנאי השני. ואם עמדת בתנאי השני, אז יגיע השלישי. זאת אומרת שאם אמרת בתנאי הראשון אז נולד ראובן. ואם נולד ראובן, זאת אומרת שנולד המציאות של התנאי הראשון, אז ייוולד שמעון. ואם זה נולד אז ייוולד לוי. ועכשיו בוא תסתכלו, ראובן הוא במידת החסד. שזה החסד דין והרחמים, זה שלושת המידות האלה שהוא בעצם צריך לתקן ולהוריד בתוך המציאות, זה שדיברנו על זה בהתחלה. ראובן הוא איש חסד, הוא תיקון של מידת החסד של שיעקב אבינו היה צריך לתקן. שמעון גבורה, כולם יודעים ששמעון היה גיבור. ואחרי זה לוי זה תפארת, קו האמצעי, שזה החסדים והרחמים. ואחרי זה נולד יהודה. שיהודה זה המלכות שעומדת מאחרי התפארת. צריך להבין עכשיו את הסדר, ואחרי זה זה ממשיך. כן, וזה עבודת הלוי, אני פעם עשיתי איזה שיעור על הדבר הזה, ואני רואה שהשם יזכה אותנו, שנעשה את זה עוד פעם. שכבר היה שיעור ונגמר, ומה שלמדתי זה לפני 3 שנים, אני יודע איך אני אפוא את זה היום. ותכלי זה צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא שיחדש לנו את המוחין להבין את הדברים האלה. בעיקרון, אנחנו מדברים על זה, שיעקב אבינו נולדים ממנו 12 שבטים, ועבודת הלוי עשה איזה יצירת אומנות מאוד מאוד, זה אומנות, אתה אומר, הוא מראה לך בדיוק את החיים, זה הקטע שם. כן, הוא מסביר מזה רובין, תתתתה, ואתה פתאום קולט איך בנפש שלך, זה הכוחות שפועלים בך. והאחרון, מי זה?
בנימין.
בנימין, שבנימין הוא נולד בארץ ישראל. הוא נולד בארץ ישראל, שהיא הארץ הזאת שדיברנו עליה, שכל ה-12 שבטים מהירים בה. זה ה-12 נחלות האלה, מהירים בה. והוא, בנימין, זה היה, הוא זה שבחלקו נבנה בית המקדש. זאת אומרת שהצד שרצה הקדוש ברוך הוא שיתגלה כבודו בתחתונים, זה בנחלה של בנימין. בית המקדש זה המקום, זה התשואה המתוקנת שבה יש את השרת השכינה.
למה בתחתונים. דווקא בנימין?
איך?
למה דווקא בנימין? מה מיוחד בו?
זה מה שאני אומר. עכשיו אתה צריך להבין את ההשתלשלות של כל ה-12, בשביל להבין מי הוא בכלל. מה הסיפור שלו. זה בסדר, השם מזכה אותנו, אתה אומר להבין את הציור הזה, אבל אני כל מה שאני באתי להסביר, לכתחילה, אם אתם זוכרים תחילת השיעור, אמרתי, יבוא איזה מישהו, והוא יזרוק אבן על הצלם של נבוכדנצר, והוא, האבן הזו תפגע לו ברגל, ברגליים, ותפיל אותו. והרגליים של הצלם הזה, זה מלכות אדום, שהיא החיה האמתנית, שהיום אנחנו מתמודדים איתה. זאת אומרת, המציאות של החיה האימתנית הזאת היא כל כך נוראה, שהצד הנורא שבה, זה שאנחנו לא חשים אותה. אתה מבין, אנחנו נמצאים עכשיו במלחמת גוג ומגוג, בשיא שלה,
לא חושבים
במצב
כלום.
הכי מסוכן שיכול להיות.
לא חושבים כלום, מטורף.
ואנחנו עולם כמנהגו נוהג.
אומרים, חזרנו כבר כרגיל, מה אתה רוצה? כולם, חזרנו כרגיל, הכל בסדר.
הכל בסדר, יומו. זהו, זה הקטע שבו אנחנו נמצאים, אבל צריך לדעת שאנחנו, המצב שלנו היום ונורא, מצד שחסר לנו 10 שבטים. חסר לנו 10 שבטים האלה, והעשרה שבטים האלה זה דומה שאנחנו חיים באיזו צורת קיום שהיא לא קיום בעצם, שמרזיקה את אור אינסוף. והאבן הזאת, כשהיא מפילה את הצד הרע הזה, את הצלם הזה, אז היא מחזירה את האפשרות של להכניס את אור אינסוף לתוך המציאות. וזה המשיח עושה, והמשיח הוא לא עושה את זה לבד. המשיח הוא בחינה של התקללות של כל הנשמות כולם.
אז מה התפקיד של המשיח להחזיר את 10 השבטים ולהפוך את כולנו לעם אחד גדול, כאילו ככוח להחזיר את אור אינסוף?
כן, זה הפעולה מה שהוא עושה.
לעשות
שהמשיח יקבץ את הגלויות.
קיבוץ גלויות.
מה זה הקיבוץ של הגלויות? זאת אומרת שהוא יביא את 10 השבטים האלה לפה. זאת אומרת שאנחנו נהיה לנו את הכוח ללמוד את המאמר הזה של עבודת הלוי וליצור את התורה הזאת של, של, של יעקב שמתקנת את הדעת שנפגם בחטא של אדם הראשון. נחזור עכשיו ל10 שבטים שדיברנו עליהם.
אז אנחנו בעצם כמו בהמות ביחס אליהם. אנחנו 2 השבטים שנשארו. אם הם כאלה מוארים וגן עדן התחתון, אז אנחנו בעצם ברמה אחרת מהם לגמרי. כשנהיה ביחד, אז זה...
הקטע, יש לו דבר מעניין מאוד. אתה רואה, כשיוסף היה במצרים, והוא אמר לשבטים שיביאו את בנימין, אז מי היה ערב לבנימין?
יהודה.
החובות הזאת של יהודה היא נשארה עד היום. זאת אומרת, במציאות שלנו היום יש יהודה ויש בנימין, שזה שני השבטים, כן? ויהודה הוא ערב לבנימין. גם היום הוא ערב לו. ולכן שני הכוחות האלה נשארו. וצריך להבין את הערבות הזאת, כן? מה זה העניין הזה? תורת ההוד שביהודה הכוח שלו להודות היא זאת שנותנת קיום או מבטיחה את הקיום של בנימין, שהוא זה שמגלה את כבודו של הקדוש ברוך הוא בתחתונים. כן, ואיך אנחנו רואים את זה הכי חזק? ויש איזו דמות אחת שכוללת שתי הדמויות האלה. מרדכי היהודי.
הוא קרא את יהודה בבנימין?
פשוט, איש ימיני.
בנימין איש ימיני.
נכון. הוא היה איש ימיני, והוא נקרא יהודי. למה קראו לו יהודי? מה, מישהו שם היה גוי? חוץ ממנו. אלא זה מצד שאם אבא שלו היה איש ימיני, ואמא שלו הייתה יהודיה, נשבת יהודה. כן, אז מה שקורה, ועכשיו למה תנים את זה, מה אכפת לי? אלא אנחנו יודעים שהוא איש ימיני, ויש את התנאי של האם. כן, זאת אומרת שאם יש את הצד של ההודיה, אז ההודיה הזאת תהיה ערבות, שהבנימין הזה יהיה בתוך המציאות של הגלות והוא לא ייפול. וישאר בו צורה של זיכרון, של אור אינסוף. זה הבחינה של איך שאנחנו נמצאים פה. אז אנחנו היום בעצם, יש לנו מה שאנחנו צריכים. אנחנו, יש לנו צוות יהודה, שרק צריך ללמוד להודות. ואנחנו צריכים את שבט בנימין, לפתח את שני הכוחות האלה, כן, לפעול נכון בתוך המציאות הארצית, בלי ליפול בה. כן? והאויב האולימינטי, זה המלחמת גוג ומגוג, היה האמתנית הזאת. האמתניות שבה, זה ששתי הכוחות האלה, הם קשטשים אותם.
הודעה.
כן, את ההודעה ואת שמירת הברית של, כי הלו בנימין, צריך לזכור שהוא בן של רחל. והוא בעצם בן של יוסף. איך יודעים שהוא בן של יוסף?
בנימין?
כן. מה הקשר שבנימין סחוט משהו אח שלו? אח שלו. מה?
אוקיי.
אתה רואה שעל שם מי נקרא יוסף?
יעקב, לא?
לא. יוסף נקרא על שם בנימין. למה היא אמרה יוסף השם לי בן אחר? מי זה הבן אחר? למה היא אמרה בן אחר? למה? כי רחל היא ידעה שהבן הצדיק של היוסף הזה, הוא יתקן את המציאות הזאת של החטא של הדעת עם כוח הגבורות שלו. אבל הוא יעשה את זה במציאות שזה נקרא ארץ ישראל. אבל כשעם ישראל יצא לגלות, אז אנחנו נצטרך צדיק אחר, שהוא יהיה צדיק תחתון. יוסף הוא נקרא צדיק עליון, כי הוא במציאות המתוקנת לכאורה של ארץ ישראל. כן? אבל אנחנו צריכים גם את זה צדיק תחתון, ככה היא ידעת. כשעם ישראל יצא לגלות, אז כבר לא יהיה להם את הזכות של יוסף. זכות של השמירת ברית וההתגברות של יוסף לא יהיה להם, והם יצטרכו... יוסף השם לי בן אחר, כי את השראת השכינה בתחתונים אני אצטרך, כדי שהיא תהיה, בזמן של הגלות, אז יהיה בן אחר. בן אחר, אחר זה לשון אחוריים. זאת אומרת שבאחוריים של המציאות יהיה לו את הכוח לשמור על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, על הברית.
למה דווקא בחינת הברית והיסוד היא ה... הקשרים, למה לא אומרים שבת, תלמוד תורה, למה דווקא זה הברית? למה הנקודה הזאת היא כל כך שמדברים עליה?
כתוב שעשיו פגש את יעקב, אז מה יעקב עשה? העמיד את הבנים שלו, את כל המשפחה מול עשיו. וכתוב שיוסף הוא קלט, יענו מי יש פה, עסק עם עשיו, מה הוא עשה? הוא הסתיר את אמא שלו. הוא הסתיר את רחל. כאילו כשהם עמדו בתמונת מחזור, אז הוא עמד לפניה באופן שעשיו לא יראה אותה. הוא ידע שעשיו יחמוד אותה. סתם אוהב נשים? כן, סתם, אבל תפלט הרעיון זה שעשיו זה הכוכי ועוצם ידי, ושהוא יחמוד את רחל, הכוונה זה שהוא בכוכי ועוצם ידי שלו הוא ירצה לעשות השראת שכינה, וזה בדיוק מה שהמשיח מתקן. הוא מבטל את הכוכי ועוצם ידי הזה וזה שמירת הברית, כי מה שקורה שבן אדם שומר על הברית, מה הוא עושה בעצם? יש לו ברית, מי זה הברית?
הבורא.
זה הקשר שלו עם בורא עולם. כן? אז שהוא יוסף שומר על הברית, הכוונה זה שיש לו את הכוח לשמור על הקשר עם בורא עולם חרף מציאות מתנגדת. זאת אומרת שכל מה שאני פועל במציאות, אני פועל בעצם לא מכוחי, אלא מעצם העובדה שאני יודע שהקדוש ברוך הוא איתי. בעצם הוא רוצה את זה, בתכלס. זה נקרא שמירת הברית. כן, במישור הנמוך מאוד מאוד של שמירת הברית, אנשים תופסים את זה כפגם בעריות נגיד. תבין, שלא שומר על העיניים שלו, עניינים מסוג הזה, כן, וזה נכון. רק שזה בצורת הגילוי הכי הכי נמוכה של הדבר. גם כשבן אדם כבר לא פוגע בעיניים שלו, נניח שיש לך את זה. כן, זה כבר... קטע הזה של... גם הברית, כמו שנוגע לנשים, לעניינים הסוג הזה, כבר אין את זה אצלו, עדיין יש לו את ה... אז מתחיל להתגלות לו הצד היותר עדין של שמירת הברית, וזה שעכשיו אתה צריך להיות מסוגל לפעול בתוך המציאות.
עם הברית.
עם הבורא התברך, עם הקשר, אתה עכשיו בן ברית של הקדוש ברוך הוא, שאתה רוצה משהו, אתה לא רוצה את זה לבד.
כן.
כן? וזה, לכן תיקון הברית זה היסוד שעליו בנוי כל המציאות, זאת אומרת זה מבטל את הצד של הכוחי ועוצם ידי, שזה החיה האינתנית היא הכוחי ועוצם ידי, ואנחנו איבדנו את השמירת הברית הזו, ותראה אנחנו נראים, לכן היא שולטת עלינו. עכשיו מה שיבוא משיח ויעשה, הוא יחזק כל אחד מאיתנו באופן פרטי. זאת אומרת, כי המשיח הוא לא, אין לו, אין, משיח זה דמות, אבל יהיה אחד כזה, הוא יש אחד כזה, כן? אבל הוא לא פועל לבד, הוא בהתכללות של כל מה שקורה בנשמות. אז כמה שאנחנו נדבק במציאות הזאת של שמירת הברית, אז הגילוי של אור אין סוף הזה יחול על המציאות הזאת, כן? של 12 שבטים, ולכן בנימין, שהוא האחרון שבהם, כן? אז הוא שומר על הברית כמו מרדכי היהודי. הוא שומר על זה במקום שהוא בלתי אפשרי לכאורה. יש פה איזה מלך, חשברוש נואף, ויש לו איזה סגן, עמלקי. מה אתה יכול לעשות במציאות כזו?
כמו היום.
מה אתה יכול לעשות? מה אתה עושה? תשרוד את זה, תן לקדוש ברוך הוא שיתקן את זה. אבל הוא לא. אחד לא יפלא ולא השתחווה. לא השתחווה, הכוונה, שהוא לא מוסר את הקומה שלו לפלקול הזה.
כן.
זה הצד של השתחוויה, גם השתחוויות בתפילה יש להם את העניין הזה.
אם אני מוסר את עצמי.
כן. אז בקיצור, לענייננו, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שיש פה את ה-12 שבטים האלה. והפסנס הסבטים האלה הם עתידים לחזור. פעם שאלו את הרב כדורי, מתי יבוא המשיח? אז הוא אמר, כשיבואו בני משה. בני משה מתכוון לשבטים האלה שיבואו מנהר הסמבטירה. כן? מה זאת אומרת שיבואו? הרב כדורי צחק כשהוא אמר את זה, כי הוא ידע עם מי הוא מדבר, ואיך תגיד את כל הדרשה הזאת, תמיד מי ששאל את השאלה. אבל הוא משהו, שבעצם הוא אמר, זה שצריך להחזיר את הצורה הזאת של יעקב אבינו, זאת אומרת שצריך ללמוד את הבחינה הזו של 12 שבטים, ולהחזיר אותם למציאות. וזה תלוי אם עם ישראל עכשיו, כמו שהוא נמצא ברגעים שבו אנחנו נמצאים היום, שאין את העשרה שבטים האלה, עם יהודה ערב לבנימין. אז אנחנו צריכים להודות לטעויות שאנחנו נמצאים בהן, על העובדה שיש בורא לעולם, אנחנו לא נשענו עליו, כן? ושיש אפשרות להיות כמו מרדכי היהודי, שמרדכי היהודי הוא בדיוק במקום שעם ישראל גלה, ועל ידו מתגלה לנו איך צריך לפעול נכון במציאות. אני לא אקרא ולא אשתחווה למלאכים האלה. כן, זה הסיפור פה. כן, והאולימינטי זה זה. ועכשיו אבל צריך לדעת איך לזרוק את האבן הזו. זה כבר הבא של השיעורים הקודמים, בבקשה, זה השיעור הבא, בלי נדר. שם זקן.